תוכניות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18, פרק מספר 12. אני אבי מנח.
אני יהודה חלפון.
ואני גיא יוגב.
שלום לכולם. יהודה.
שלום, שלום.
אנחנו מקווים שתשרוד את סוף ההקלטה.
גם אני.
אם לא יש מחליפים.
כן, מה יושבת בקהל? מחכה שהוא יום, שאני אמות, ואז כזה קרץ הזה.
באתי להגיד, מה יושבת בקהל מחככת את ידיה? זה לא יפה מצדנו.
למרות שהיא מאיה רוצה, מאיה להצטרף לזה,
בסדר. מאיה אומרת שהיא במשרד.
אז היא לא יכולה לצרוח עלינו.
עכשיו חגי יאזין לפרק הזה, ויגיד ששוב פעם היינו לא נחמדים למאיה.
אבל אנחנו תמיד נחמדים למאיה. I will get a room.
טוב, אז כן.
עכשיו אני מפוחד.
אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, על כל המשחקים כולם. אנחנו משדרים בשידור חי ב-twitch.tv/isosupreme ובשרת הדיסקורד, isn.me/discord. אתם יכולים להצטרף אלינו לצ'וטט בצ'אט המאזינים, כפי שראיתם שמאיה עושה. הפרקים עולים לאחר מכן לאתר isn.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וקישורים להוספה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אנחנו נדבר על חדשות ומשחקים שיחקנו ומשחקים שנשחק, ופחות או יותר יהיה פרק רגיל. כאילו, זה כמו שאנחנו אומרים כל פעם, אני הוספתי את הליסנרס צ'אט לדיסקורד לפני שהיה פיצ'ר בילט אין של הסטייג' לצ'אט. ואז נוסף הצ'אט הזה, ומאז כאילו יש, מה, להעיף את ליסנרס צ'אט, אבל טוב, אם אתה אומר. אני אעשה את מה שרן אומר, אני ארכב אותו, אני אשים אותו ב... זה, אני אעביר אותו לפה. סינק. זהו, נעלם לי סנות שאת, אין יותר לי סנות שאת. אז כן, עכשיו, אם אתם לא מכירים את דיסקורד, אז תחת הריקורדינג בוף, יש אייקון כזה של צ'אט, ושם נמצא צ'אט שאתם מתחברים לבוף. זהו, ערן עשה הפרעות. חדשות, לבני חדשות, תמיכה, אם אתם מעוניינים לתמוך בתוכנית ובדברים שיצרתי, support.theburn.live, יש שם את כל הכישורים, לדרייב טו RPG, לאמבל בנדל, לאפילייט לינס, כל מיני דברים כאלה. נשמח מאוד, זה עוזר, ברצינות, לא סתם. עולה כמה גרושים להפיק את ה... לדאוג שהפרק הזה ימשיך, שהפודקאסט הזה ימשיך להתקיים. שרת שצריך לשלם לו פעם בשלוש שנים ו... דומיינים שצריך חדש וכל מיני כאלה. אז זה מאוד נחמד. זהו, זו תמיכה. חדשות ודיונים. האייטם הראשון שכתבתי פה זה רק בכלל, בקטע של תראו דבר נחמד. אז סיפור כזה. כפי שאתם יודעים, יש את הקיקסטארטר של Legend in the Mist, שעשינו פרק עם עמית משה, והם עברו כבר $600,000. וכהנה וכהנה. אממה, מה מתברר? שהולך לעלות און תופות לשלוח דברים לישראל. אז כל הקבוצה שלי התכוונה להזמין דברים, כאילו רצינו ספרים פיזיים ורצינו קוביות, דיברנו פה בפרק על כמה אנחנו אוהבים את הקוביות, אבל זה יעלה מלא כסף. אז בסוף אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל אנחנו עדיין נורא רוצים קוביות. אז, ובגלל שהקבוצה שלי כל את אנשים מוכשרים, שאמרו, אז טוב, אז ארבל רוצה ללמוד להדפיס דברים בתלת מימד, וטלי רוצה לעשות דברים עם גליטר וכאלה, אז אמרנו, טוב, אז נכין לעצמנו homemade dice. טיק טוק, אני לא יודע אם סיפרתי את זה בעבר, דוחף לי סרטונים של אנשים שמכינים קוביות. אז הלכתי וחקרתי קצת ביוטיוב וכאלה, איך עושים את זה, וזה לא מאוד מסובך, כאילו, במיוחד, אם אתה לא רוצה קובייה מיוחדת, זה יחסית קל, אתה לוקח כל קוביה שיש לך, אתה יוצר לתבנית, ואתה מוזג לתוכה רזן, וזה כאילו, עולה חומרים, והדבר שהכי מסובך בכל התהליך הזה, זה שאם רוצים שזה יעבוד ממש ממש כמו שצריך, צריך pressure chamber, שזה כנראה הדבר הכי יקר בכל העניין הזה, אבל חוץ מזה התהליך מאוד לא מסובך. אבל אם אתה רוצה קובייה לא שגרתית, כמו שאנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים דאבל 6. מה זה דאבל 6 למי שלא מכיר? דאבל 6 זה קובייה שהיא קוף 12, יש לה 12 צדדים, אבל היא לא מוספרת 1 עד 12, היא מוספרת 1 עד 6 פעמיים. אז היא נותנת את אותו טווח מספרים של קוף 6, אבל היא מתגלגלת יותר יפה, ובאופן כללי היא נראית יותר נחמד, ואנחנו מופיעים דאבל 6. יהודה נפמל? לא, מה? הלו, למה? לא יודע, הדיסקורד...
יהודה נחנק, יהודה עשה מיוט.
הבנתי, אוקיי, כי הדיסקורד עשה לי דברים מוזרים בעיניים, לא יודע. איפה הייתי? כן, אז בשביל לייצר קובייה לא שגרתית, צריך להכין מאסטר, ובשביל להכין מאסטר עושים את הדפסת לתמדית, מזה כל הסיפור הזה התחיל, כי ארבל רוצה לעשות את הדפסות לתמדיות. בקיצור, הולכים לקרוא דברים ברגע שיהיה לי, ברגע שדברים יתקיימו, אז אני אראה את זה, אבל תוך כדי שחיפושים ביוטיוב, מצאתי ערוץ מגניב של זוג שקוראים להם, אני כבר אגיד לכם איך קוראים להם, כי אני לא זוכר, ככה וככה, שהם עושים כל מיני פרויקטים, אבן וקייטלין, וככה גם נקרא ערוץ שלהם, אבן וקייטלין, שלהם 1.5 מיליון סאבסקרייברס, והווידאו הספציפי שהם מראים זה, הם הכינו קוביות עם אורות LED, שהנורות LED האלה נדלקות, זה סוג של wireless static charge. אז הם עשו טרי, דייס טרי, שיש בו את החישוק שמחברים לחשמל, וכשמגלגלים את הקובייה בתוך הדייס טרי, זה עושה לדים. אז קיצור, הווידאו נחמד, זה נותן איזושהי הצצה לכל התהליך, ויש להם מלא סרטונים של דברים מופרעים שהם עושים. הם עשו מקלדת שלמה מרזן, עם כל המקשים וזה, הם עשו, מה ראיתי יפה שהם עשו? הם עשו כל מיני יציקות של כל מיני כלי נשק. הם עושים גם דברים שהם לא מרזן, אבל רזן זה הדבר החביב עליי. זהו, אז זאת ההמלצת צפייה. זה מאוד נחמד. זה בגדר ההמלצות. חדשות, מעט חדשות, אז קודם כל הכריזו השבוע שעבר על משחק תפקידים חדש של לארה קרופט, משחק תפקידים שולחני, כלומר, לארה קרופט Shadows of Truth. זה נוצר על ידי Evil Hat, ומהעובדה שג'ון הרפר פרסם את זה, ומהשפה שהם משתמשים בה, כנראה שזה הולך להשתמש בשיטה דמויית Blades in the Dark. דיברנו על זה בחופרים, וזה כזה, לארה קרופט זה יחסית בעייתי, בגלל כאילו אימפריאליזם, וכאילו אשכרה טומב ריידינג, וזה אנכרוניסטי. ואז קראתי קצת ציוצים של אנשים שמעורבים פרויקט, וזה כזה, אוקיי, הם יודעים שזה אנכרוניסטי, הם יודעים שזה בעייתי, אז הם לוקחים את זה על הפוך. הם הולכים לעשות את זה אנטי-אימפריאליסטי, והם אומרים שזה ממש בנוי במכניקות. מעניין, מסקרן, נראה מה ילך עם זה.
אנחנו הולכים לשחק את הרעים שהולכים להרוג את לארה קרופט.
מה, להפך. אנחנו הולכים לשחק את הטובים שהולכים למנוע מהרעים לגנוב דברים, שזה גם היה כאילו פחות
יותר... אבל זה מה שקרופט עושה כל הזמן.
לא, זהו, זה היה הווייב שלה, במיוחד של המשחקים האחרונים. נראה, באופן כללי אני לא אוהב משחקים שהם מבוססים על IP קיים, אבל טום ריידר זה כזה, אוקיי, לא, כאילו, מה זה IP קיים? לא באמת קורה שם שום דבר במשחקים האלה, אז זה עוד יחסית בסדר. זה הדעה.
כמו שעכשיו הוכרזה מהדורה השנייה של סטאר טרק של מודפיוס, אז הם הוסיפו כבר את Strange New Worlds לקאנון של המשחק.
אוקיי.
אז כאילו כן, בגלל שזה IP קיים, אז כל פעם שמוצאים מהדורות חדשות צריך להתייחס לדברים שקורים בעולם, אחרת החנונים יכנסו.
כן, וזה בדיוק מה שאני לא רוצה.
זה מה שאני אומר, שבגלל שזה IP קיים, אתה כל הזמן צריך להתייחס אליו.
כן, כי אני חושב, בעל כתפי גמדים, אם אני זוכר נכון, פעם מזמן, זה היה מהעשרות פרקים הראשונים, ורן יכתוב ויתקן אותי, היה דיון על סטאר וורס, ועל אם הולכים לשחק סטאר וורס, אז איפה למקם את המשחק? הנה, אני זוכר נכון, זה היה אפילו עם דאסי. והגישה שהם נתנו זה לשים את המשחק מחוץ לקאנון, או לפני הקאנון, או אחרי הקאנון, ולא להתייחס לקאנון. ואני מסכים עם ערן, ועם מי שזה לא היה שם שאמר, אם זה הייתה דאסי, אז אני מסכים עם דאסי.
אנחנו תמיד מסכימים עם דאסי.
אמת. זהו, ידיעה הבאה ששמתי, ואני תכף יוסיף עוד ידיעה שממש דיברנו עליה בשעה לפני שהפרק יצא. Helldivers מספק הרבה כותרות מכל מיני סוגים ומינים. אבל הידיעה הספציפית שבחרתי להביא זה שהיה עניין מוזר עם הקומיוניטי מנג'רית שלהם, שמשתמשת בדיסקורד כמו כל קומיוניטי מנג'ר, כי בדיסקורד נמצאים כל הגיימינג. והמשחק כמובן מאוד פופולרי והכל, והיא צריכה לענות להרבה מאוד דיימים, והמנגנון הספאם דיטקטור של דיסקורד החליט שהחשבון שלה זה ספאם, כי היא ענתה לי יותר מדי דיימים בבת אחת, כלומר יותר מדי מהר, ונעלו את החשבון. ולא רק שזה נועל לה את החשבון בתור הקומיוניטי מנג'רית שלהם שלא יכולה לעבוד, היא הבעלים של השרת, אז זה יצר להם בעיה גם עם זה. אני לא יודע אם, אני מניח שהשרת היה באוויר, אבל עדיין זה יוצר בעיות. ולולי היא פרסמה את זה בטוויטר וגרמה למעורבות של העיתונות וכן הלאה, היא לא הייתה מקבלת תשובה, כי היא פנתה לתמיכה שלהם ולא קיבלה תשובה, והיא תיגעה אותם בטוויטר והיא לא קיבלה תשובה, ואף אחד בדיסקורד לא ענה לה, ובמשך 40 שעות לא הייתה לגישה לחשבון דיסקורד שלה. וזה לא חדש אצל דיסקורד, יש להם תמיכה די מאפנה, כבר בימים שלי בסטרים אלמנטס, זה היה ידוע, הם לא עונים לאנשים, הם מאוד פייסבוקיים בקטע הזה, וזה לא נחמד. לנו היה איזשהו קשר ישיר לדיסקורד, אז לפעמים שהיינו צריכים דברים ממש חשובים, אז כזה, אוקיי, כאילו, מייסד שלנו, תדבר עם המייסד של דיסקורד, בבקשה, אבל מי שצריך פשוט להגיע לתמיכה שלהם, זה לא קל. ולא כל אחד יכול להיות משחק בפרופיל גבוה שמקבל כתבות בעיתונות. אז ההמלצה שלי זה, אם אתם עובדים על פרויקט חשוב, תדאגו שיהיה יותר מבן אדם אחד שיש לו full admin access לשרת.
או שתהיו משחק עם פרופיל גבוה.
כן, אבל עוד יותר. אם אתם משחק עם פרופיל גבוה, אל תשימו את כל השרת שלכם על בן אדם אחד. זה עוד יותר משהו לעשות. רק רגע, אני צריך חלון. אני חם יותר מדי. זהו.
לרגע חשבתי שהשתעלתי כל כך הרבה שהחיידקים שלי הגיעו אליך.
לא, לא.
אז אתה פותח לעבר.
אני פותח לעבר כי נהיה לי פה חם בחדר. זהו, והחדשות האחרונות שנדבר עליהן, זה עוד בסדרת ידיעות מצערות. ממש, אפשר לדבר גם על הנינטנדו דיירקט שהיה ממש היום. אם כי הוא לא ממש מעניין אותי, אבל יכול להיות שנזכיר את זה. מה שכן מעניין אותי ומאוד מצער זה של סוני הודיעו על פיתורים של 900 עובדים בחטיבת הפלייסטיישן, כ-8% מכלל העובדים של החטיבה. והחלק הכי...
כמה מפתיע.
מרגיז, מעצבן, סטימינג, מדנס, זה ש... אין שום קשר בין הפיתורים להצלחה של איזשהו מהסטודיים שלהם, כי גם הסטודיים הכי מוצלחים שלהם הם מפטרים שם אנשים, זה כאילו Insomniac, Naughty Dogs, Gorilla Games, לכולם היו הצלחות פנומנליות בשנתיים האחרונות, וזה כזה, we don't care, we fire everyone. אין לי יותר מה להגיד, כאילו התעצבנו על הנושא הזה כל כך הרבה בפרקים האחרונים, וזה פשוט עוד, 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 עוד ועוד 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 מכות נוחתות. כן, מאיה אומרת צריך עוד כסף ושבתי יוקרה למנכלים, יוני בוואטסאפ אמר, כן, מישהו צריך לשלם על היאכטות. יפ, it's like that. זהו, ונינטנדו דירקט שהיה הדבר היחיד שאני יודע עליו, כי דיברנו עליו בקבוצה הזו שהכריזו על משחק פוקימון הבא, שזה פוקימון לג'נד Z2A. זה כאילו Z מקף A, אז אני קורא את זה Z2A. זה הולך להיות משחק בעולם של XY, שוב פעם, כאילו עבר פוקימון לג'נדס, כמו ארקיוס, אני אשים קישור, וזהו. נינטנדו. והוא יוצא ב-2025, ואנחנו קצת מקווים שזה יהיה לסוויץ' הבא, כאילו, במקום לסוויץ' הנוכחי. וכמו כן, אנחנו מקווים שחברת פוקימון תעשה איזושהי אופטימיזציה למשחקים שלה, ולא תוציא אותם hit it, a pile of garbage. זה גם... זה גם מה שאנחנו מקווים היום. אבל אתה יודע, זה טיפה יותר... זה טיפה יותר מדי לבקש.
אם לצטט את מאיה בצ'אט.
כן, בדיוק. אני לא רואה שיש ידיעות על הדירקט עצמו, איזה קטע. כאילו, מה, אף אחד לא הוציא עדיין כתבה? עברו 4 שעות.
היה איזה מישהו שהוציא סרטון 20 דקות אחרי שהדירקט נגמר, שהוא מסביר מה היה בדירקט, וזהו, זה כל מה שהוא מצאתי.
עכשיו שכתבתי פוקימון ZA, אז יש כתבו על פוקימון ZA, אבל למה אין כתבות...
שום דבר אחר, זה הקטע.
אוקיי, טוב, אז נשים עוד כתבה מדוורג' כי הם היחידים שאני מוצא שאני אוהב אותם, כי אני לא רוצה לשים כתבות של IGN. בסדר, טוב, זהו, סיימנו... ביי רן, תיאבון. סיימנו לדבר על חדשות. עכשיו נדבר על משחקים. גיא, תפתח לנו.
היוש.
שלום.
אז פעם, בעצם בפעמים האחרונות שהייתי פה, עבר זמן, אבל בדרך כלל הייתי בתארת ה-FPS'ים, ואם יותר נדייק, אז בתארת הבטל רויאל. היום אני אדבר על משחק אחר, שעשה לי איזשהו הוק לאיזושהי תקופה, כן, תקופה די ארוכה ביחס למשחק מובייל. שזה נקרא שרויאל. לא יודע אם מכירים, לא מכירים, אבל נצא מתוך נקודת הנחה שלא מכירים. ורש רויאל, שבעצם הדיבלופרים שלו הם לא סופר ידועים, זה IT טריטורי, הוא בעצם משחק טאוור דיפנס, יחסית די פשוט, אין שם שום משהו היילי מתוחכם, אבל... הוא בעצם ידע לשלב את המכניקה של הטאוור דיפנס עם CCG, עם קארד קולקשן גיים, ובעצם לאחד את הז'אנרים האלה בצורה די טובה. והסיבה שהוא עשה את זה שלאותם מפתחים אלמונים יש חברת פאבלישינג שהיא יחסית די גדולה, אבל היא פחות התעסקה דווקא מהתחומים האלה, My Games, אלא יותר במשחקי אקשן שהמוצלח מביניהם, אם אני לא טועה, ה-highest revenue שלהם זה War Robots. ורש רויאל בעצם יצר איזשהו פתח למשהו חדש. אם מסתכלים על המשחק עצמו, מעבר לשם שנורא מזכיר את קלאש רויאל, גם ה-UI הוא מאוד מאוד דומה לקלאש, אבל יש משהו בפשטות של המשחק שהצליחה לייצר איזשהו הוק מאוד מאוד מהיר. אבל הפשטות הזאת של, בגלל שאתה מוסיף בעצם את הרובד של המטה של הקארדס, וכל בעצם השימוש של כל האלמנטים השונים של החיילים, ואיזה טרופים אתה לוקח, מאיזה פקשן, והדרך שהם עשו את זה היא דרך מאוד 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 יעילה. הם לקחו משהו שהוא יחסית די פשוט, כמו טאוור דיפנס, ובעצם בשילוב של המטה הם הפכו את זה כבר למשחק אסטרטגיה. שלכל, מאוד בדומה לקלאש רויאל, יש לכם, כשבקלאש רויאל יש את האליקסיר, שזה בעצם המנה שכל קלף בעצם עולה מנה אחרת, או כל שדרוג לקלף עולה מנה אחרת. אז בעצם אני במשחק יכול לבחור, אם אני כרגע עושה שדרוג לקלף מסוים, לאיזשהו חייל מסוים, מאיזשהו פאקשן, או בעצם לעשות בעצם לפעול על המרג' מכניק לאחד אותו עם חייל נוסף מאותו פקשן, ואז ליצור את זה יותר חזק. אז הוא יורה יותר חזק, אבל הוא יורה בקצב יותר נמוך. ושוב, כל התהליך הזה בעצם מייצר איזה שהם אסטרטגיות מאוד מאוד מעניינות. עכשיו, המשחק הזה הוא ב-95% שלו הוא PvP. יש עוד 5% לדעתי אפילו פחות של PvE, וזה רק באחד מהגיים מודס שלו, שזה הרויאל טריילס, אבל בגדול הוא PvP לחלוטין. עכשיו, זה או PvP, או שאפשר לעשות גם קו-אופ, שזה גם משהו שקלאש רויאל עשו בצורה די טובה, אבל הם ממש מנגישים את זה הרבה יותר, זה מאוד מאוד מונגש. הדברים הטובים שהם עשו בעיניי זה א', לייצר כלכלת משחק מאוד 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 מוזנת ומאוד עדינה. זאת אומרת, הם יודעים ללחוץ על הנקודות הנכונות כדי לגרום לי, בעצם כדי לקנברט אותי, אוקיי? ואז אני בעצם מאוד מהר אשתמש בכל אחת משיטות המונטיזציה שלהם, בין אם זה in-app purchases או ad monetization, כדי בעצם להשיג את מה שהם רוצים. הם עשו את זה בצורה טובה, עליי זה עבד, ואני חושב שבעת האחרונה, מזה שנה וקצת אם לא שנתיים, אני משחק די הרבה משחקי מובייל, וזה היה מהמוצלחים ביניהם. אז שוב, גם הפקס שיש בסטור היו מאוד מאוד טובות, ותוסיפו לזה גם את כל ה-user acquisition שלהם, שהוא אמנם היה קצת אגרסיבי, אני בכלל הגעתי למשחק דרך פרסומת שראיתי במשחק אחר, אבל שוב, whatever works, כאילו, זה עבד.
הפרסום במובייל עובד.
ואפשר להוסיף דבר נוסף שהם... לזה פחות נכנסתי, כי אני פחות אדבר על זה, אבל רק נזכיר את זה בקצרה. הם בעצם, אם כבר מדברים על לקחת IP ו-suck it down לחלוטין, אז בעצם הם לקחו את העולם של רש רויאל, ובעצם יצרו משחק נוסף שנקרא רש ארנה, שהוא כבר יותר, כאילו מאוד מזכיר את העולם, כמו שבעצם סופרסל ידעו לעשות, וגם חברות נוספות, ובעצם הם יצרו את זה, אבל זה קצת יותר RTS-like. פחות, כרגע פחות התחברתי, אני יותר, I'm too much hooked על ראש רויאל, והם לא הצליחו לייצר איזשהו... אני לא חושב שהם בעצם ניסו לייצר איזושהי קניבליזציה, זה target audience אחר לחלוטין. אבל זה עבד להם. כאילו, ראש רויאל, פשוט תורידו, תנסו. אחלה טוטוריאל, אחלה אונבורדינג.
אני קצת התפלא שסופרסל לא נכנסו בהם, כאילו, עזוב את זה ש... לא עזוב, אבל עזוב את זה ה-UI והקונספט והקלפים וכאלה, הלוגו והשם כל כך דומים.
לא, תשמע, אני אגיד לך משהו. קודם כל,
יש PC version.
שחק הרבה, לכל דבר יש PC version. שחק הרבה משחקי מובייל, ואתה תראה שבעצם ה-UI של קלאש רויאל מאז שוכפל בערך טריליון פעם. אז זה... זה, זה, זה מאוד קל כאילו לראות איפה אפשר להתחמק מזה. לגבי השם, אני לא יודע, זה מאוד, זה כבר עניין ליגל לחלוטין, האם הם עשו...
כן, כן, אני מדבר מבחינת מבחינת ליגל לחלוטין, כן? טוב, תשמע, גם באותה מידה יכול להיות שהחברה אחת...
המשחק כשעצמו הוא אחר לחלוטין. כאילו, אני יכול להגיד לך שבאמת הם השתמשו באלמנט הקלפים שיש נגיד בקלאש, אבל הם נכנסו לרבדים כבר שהם קצת יותר נוגעים בעולמות של RPGs, עם כל מיני elder trees וכאילו שכלול של יכולות אם אתה מוסיף, כאילו, זה, הם עשו את זה בצורה טובה. כאילו, שוב, ואתה לא מרגיש שאתה diving into something way too deep. הכל נעשה ממש בטוב טעם. יש קצת, האונבורדינג יכול להיות קצת אוברוולמינג בהתחלה, לקח לי לעשות אותו איזה כמה פעמים. כדי להבין רגע מה קורה, אבל once אני כאילו ישבתי ובאמת חקרתי לעומק, אז הבנתי שיש פה, יש פה משהו, יש פה משהו שעובד. אחד הקמפיינים הטובים שלהם היה עם ג'ק פול, אז יכול להיות שגם זה עזר לכל ה-user acquisition, אין ספק בכלל.
אני לא יודע מי זה.
אוקיי.
מגניב. לא, האמת שאתה יודע, שכפול גיים דיזיין ומכניקה זה החלק הכי פחות מטריד מבחינת מה שדיברנו, מבחינת העתקות, כי זה לא פרוטקטד, זה סתם עניין אותי, כי רק בגלל השם והלוגו, כי הלוגו כמעט נראה אחד לאחד כמו של קלאש. אבל בסדר, אם הם מחזיקים כך הרבה זה, ואף אחד לא, ולא דפקו להם תביעה, אז הכל טוב, ושהמשיכו לעשות כסף, הכל טוב.
3.5 שנים, עושים אחלה כסף למשחק השני, highest revenue שם, עובד טוב, עובד טוב.
מצוין. טוב, אז אני אמשיך, כי יהודה העביר אותי להיות לפניו. אפרופו קלפים, אז ככה, עומר קנה לי להם הולדת את Spell Rogue, שזה משחק חדש שיצא בפרי-ריליס. אני לא קורא יותר לדברים early access, כי חברות טריפל-איי עשו הזניה ל-early access בזה שהן פותחות את המשחק יומיים לפני שהמשחק יוצא וקוראות לזה early access, זה לא early access, אבל בגלל שאי אפשר יותר להסכים על מונחים, אני תובע מונח חדש, זה נקרא פרי-ריליס, וזהו, כך החלטתי. אז Spell Rogue יצא בחודש, פרי-ריליס.
רגע.
כן, יודע, כן.
פרי-ריליס זה של מג'יק.
זה בסדר שגם מג'יק השתמשו בזה, זה שני דברים שונים.
טוב, אני רק מציין את זה כדי שעידן לא יבוא אחר כך לרטון.
די בטוח שעידן הוא האחרון שיעשה ניטפיקינג לפודקאסט הזה.
אתה לא תגיד לי מה עידן יעשה ומה לא.
אוקיי, אני לא אגיד לך. זהו, אז ספל רוג הוא סלייט אספייר, ולא בקטע של זה רוג לייק דק בילדר הוא סלייט אספייר, אלא הוא סלייט אספייר כמעט אחד לאחד, כאילו בצורה שבה המפה מוצגת, בצורה שבה אתה מתחיל עם גיבור אחד ומקבל עוד גיבורים חדשים לאורך זמן. כרגע במשחק יש 3 גיבורים, פתחתי רק 2 מהם, אבל הוא לא סלייט אספייר בצורה שבה המכניקת קרבות שלו עובדת, כלומר המכניקה של המשחק. במקום שיהיה לנו דק בילדר עם דק ששולפים מן הקלפים, וזה הקלפים שצריך להשתמש בהם, ויש מנה קבועה, יש קלפים קבועים, יש לנו יד של עד 6 קלפים, מתחילים עם 4, אפשר להגדיל אותה ל6, פלוס עוד 4 קלפים... באוסף, כלומר האוסף יכול להיות עד 10 קלפים, שמתוכם 6 נשתמש בקרבות, והמנה משתנה, כי המנה היא קוביות, מגלגלים 3 קוביות מתחילת התור, וכל קלף יש לו איזשהו דינמיקה עם המספרים של הקוביות. אז נגיד, הכי פשוט, יש קלף שצריך את התוצאה 2. אתה לא יכול לשים עליו שום דבר אחר, חוץ מתוצאה 2. זה מצד אחד הקלף שהכי קשה להפעיל אותו, מצד שני בדרך כלל נותנים אפקטים יותר חזקים. דוגמה שהכי קלה להפעיל זה טווח. הקלף הזה מופעל אם יוצא לך בין 1 ל-4. סבבה. דוגמאות אחרות, קלפים שצוברים תוצאות. אז אם נגיד יש לנו צבירה של 6, אז אתה יכול לשים 6 וזה יפעל מיד, אתה יכול לשים 4 ו-2 וזה יפעל אחרי שתשים את ה-2, או 3 ו-3, או 1, 4 ועוד 1, וכו' וכו'. ומה שיפה בזה זה שצבירת ערך נשמרת מתור לתור, היא לא מתאפסת, ויש עוד כל מיני דברים, יש כאלה שצריכים 2 קוביות שהם אותו תוצאה, יש כאלה שצריכים או even או odd, יש קלפים שנותנים אפקטים שונים בתלות אם זה זוגי או אי זוגי, כל דבר שאפשר לשחק איתו בקוביות, יש במשחק הזה, וזה המון קונפיגורציות שונות. וזה כמובן בא גם עם המכניקות, אז יש לך מכניקות של לגלגל מחדש, לגלגל עוד קוביות, להפוך את הקובייה מצד לצד, מי שלא מכיר או לא זוכר איך עובדת קובייה של 6, הסכומים של 2 פאות תמיד שווים 7, אז מהצד השני של 6 יש 1, מהצד השני של 5 יש 2, אז לאחד המקצועות, אחד הקלפים הבסיסיים שלהם, זה תהפוך את הקוביה. אז יוצא לך אחד, אתה שם אותו בתהפוך את הקוביה, הוא הופך לשש. לכל אחד מהקלפים יש מספר מסוים של שימושים, אז אי אפשר לעשות זה עד אין סוף, גם אם יש לך מלא גלגולים. וכל הדבר הזה עובד מדהים, אני רוצה להגיד. זה יצירתי, השילובים השונים עובדים ממש מגניב, וזה גם נותן קומבוים ממש נכבדים עם הדברים האחרים שמקבלים במהלך הריצה, כלומר רליקס או ארטיפקס, איך שלא קוראים להם. יש גם דבר שנקרא ריטואלס, שמקבלים אותו אחרי שעוברים את המפה הראשונה למפה השנייה, וריטואלס פשוט מופעלים כל איקס תורות, זה יכול להיות שתי תורות, שלוש תורות, ואז אתה יכול להפעיל אותם. היה לי רן אחד שבו היה לי רליק שכל פעם שאני מקבל, מגלגל קובייה, אני מקבל עוד ארמור, כל פעם שאני מגלגל קובייה, אני עושה עוד דמג' בתחילת התור. היה לי רליק שכל 12 קלפים שאני מפעיל מגלגל להיות קובייה. קיצור, גלגלתי טונות של קוביות כל תור. אני חושב שגלגלתי משהו כמו 7-8 קוביות בתור, וזה יצר קומבויים ממש מגניבים. הוא כמובן עדיין פרי-ריליס, והוא ממש יצא עכשיו, יצא בפברואר, וזה אומר שיש לו עוד הרבה דרך רבה לפניו. כמו שאמרתי, יש שלוש דמויות, פתחתי רק שתיים מהם, ולכל אחד מהדמויות יש גם שלוש או ארבע לואודאוטס שנפתחים לאורך זמן, ובין הלואודאוטס זה גם נותן סגנונות משחק מאוד שונים. אז כבר עכשיו שיחקתי משהו כמו 6.5 שעות, כבר עכשיו היו ריצות שהיו מאוד שונים אחד מהשנייה. יש שלוש מפות, אחד זה הפורסט, אחד זה המדבר, והשני זה דבויד, וכל אחד מהם יש בוס בסוף. הבוסים לא תמיד אותו דבר, ולא הצלחתי להבין עדיין מתי הם מתחלפים, כי ביער נגיד נלחמתי איזה 4 פעמים באותו בוס, ואז פתאום היה לי בוס אחר, ואני לא יודע לפי מה זה משתנה. יכול להיות כשהדרגת אקאונט שלך מתקדמת, אז הבוס משתנה, לא יודע. וכמובן, ככל שמעלים את הדמויות בדרגות, חוץ מזה שנפתחים עוד לואודאוט, גם אתה מקבל קלפים חדשים, ורליקס חדשים, ושיקויים חדשים, וכן הלאה. כלומר, כמו כל הרוג-לייק פרוגרשן, יש פה פרוגרשן, ככל שמשחקים יותר.
יש לי שאלה.
כן.
אין קוביות מיוחדות, נכון?
מה זה אומר?
זה הכל קוף שש.
לא, יש רק קוף ששים. כן, יש רק קופשי.
אבל כאילו נגיד 4-6 פעמיים, או כאלה, כמו נגיד מריו פארטי, אני רוצה להגיד.
יש יכולות שנגיד אומרות שאתה מגלגל רק 5-6. אז זה לא משנה עם העובדה שיוצא לך קופשי, שאתה מגלגל 5-6. יש קוביות לאחד הדמויות שנקראות saplings, שא' הן נצברות מתור לתור, וב' כל תור הן גדלות באחד. תמיד. יש כל מיני שטיקים כאלה.
אוקיי, אז יש שטיקים, זהו. זה כזה מרגיש יותר מדי, אני מאמין בלב הקובייה, כזה.
לא הרגשתי שמזל הוא פקטור, כי תמיד יש לך מה לעשות. לא היה מצב שבו נשארתי עם קוביות בלי שיש לי מה לעשות איתם. תמיד היה לי מה לעשות עם הקוביות, תמיד התקדמתי קדימה, וזה עובד מצוין. לאויבים, אגב, יש כל מיני דברים שהם יכולים לעשות לקוביות שלך. אז נגיד, אם מטילים עליך קרס, הקוביות שלך יתגלגלו מחדש. יש דבר כזה שנקרא סיילנס, שמוטל על הקוביות שלך, ואז אם אתה משתמש בהם, שמות לך סיילנס על הקלף שהשתמשת בו, ואתה לא יכול להשתמש בהם שוב לשתי תורות. יש דבר כזה שנקרא, אני לא זוכר איך השם של המכניקה, אבל אם אתה מגלגל מספרים מסוימים, אתה חוטף נזק, כל מיני דברים כאלה. אז גם בהצד של האויב, יש כל מיני דברים שהם עושים עם הקוביות. אגב, שוב, האויבים עובדים בדיוק אותו דבר כמו סייר ספייר, יש להם אייקונים מעליהם שמראים לך מה הם הולכים לעשות. אם אתה מרחף מעל הכפתור של end turn, אתה רואה בדיוק כמה נזק ייגרם לך, אז אתה צריך לתכנן כמה בלוק להוסיף לעצמך. אני, כאילו, אני מצד אחד אומר, הם לא שינו שום דבר, מצד שני, זה לא רע. זה לא, כאילו, אתה לוקח את אחד המשחקים הכי טובים שנוצרו אי פעם, ואתה מעתיק אותו, זה בסדר. אבל כאילו, אני שחקן שמאוד נהניתי ממאנסטר טריין, אהבתי את סליי דה ספייר, אבל לא מאוד, כי לא הייתי טוב בו. מעולם לא הצלחתי לסיים אפילו את המוד הראשי של המשחק, שלא לדבר על להגיע לאסנשן. אני יודע שיש אנשים שעשו כאילו 2800 אסנשנים וכל מיני כאלה בסליי דה ספייר, אני אף פעם לא הצלחתי להגיע לדברים האלה, לא סיימתי אפילו את הריצה הרגילה. לעומת זאת, מאנסטר טריין, סיימתי את כל שילובי הקלנים במאנסטר טריין, ואת חלקם אפילו הצלחתי לעשות עם הצ'אלנג' רייטינג. ובמאנסטר טריין באמת כאילו היו עוד תוספות של מכניקה, כמו העובדה שיש לך את הקומות השונות בטריין וכל מיני דברים כאלה. אבל ספל רוג נשאר בדיוק אותו דבר מבחינת מכניקת, איך שהקרבות עובדים כמו סלייד אספייר, יש נזק, יש בלוק, יש רעל ובליד וכל השטיקים האלה, פשוט במקום שהמנה תהיה קבועה והדק יהיה מה שמשחקים איתו, פה הדק הוא קבוע והמנה היא מה שמשחקים איתה, וזה שינוי מאוד משמעותי, וזה כיף. זה מאוד כיף. אני מצפה לראות מה הם עוד יעשו עם זה. זהו, תודה עומר על תרומתך לפודקאסט.
אז בגדול אתה ממליץ עליו, אבל לחכות, אבל לא תומכים ב-early accessים, ב-pre-release, סליחה.
לא, אין לי שום בעיה אם לתמוך ב-pre-release. אני
פשוט לא נקרא לזה early access.
הוא 16 דולר, ויש בו מספיק, כאילו הוא 16 דולר ויש בו מלא תוכן. יש בו כבר עכשיו את המוד, כמו אסנשן בסלייט אספייר, זה נקרא מיוטיישן. הצלחתי להגיע עד לבוס של הוויד, לא הצלחתי לנצח אותו. אם מנצחים את הבוס של הוויד, אז אפשר לשחק שוב פעם עם מיוטיישנס, שוב, כמו סלייט אספייר. אז יחסית למשחק של 16 דולר, יש פה טונות של תוכן. אז מהבחינה הזאת, כן, כאילו אני ממליץ, במיוחד אם אתם אוהבים את הז'אנר, הוא טוב כבר עכשיו, והוא כנראה יהפוך להיות יותר טוב.
מגניב. אני אוהב משחקים כאלה שאתה קונה מסלש מקבל, שהם יחסית חדשים, אמרת הוא יצא עכשיו, אז נגיד מה, בן שבועיים נגיד, כן. ויש לו מספיק תוכן בשביל להצדיק את המחיר לנמרומת early accessים אחרים, שאתה קונה ו... תראו, מסך פתיחה ושום דבר לא עובד. אז כאילו, כן.
גם Enshrouded Early Access, וזה עדיין משחק
של... Enshrouded, זה אנחנו... אז דיברתי על זה עם אביב אתמול או שלשום. כל יום יש איזה עדכון של איזה 4 טראבייט יורד, ומתקנים את המשחק בלי סוף.
Enshrouded יצא, כבר שהוא יצא, היה בו תוכן לאיזה 40 שעות משחק, והם לא הפסיקו להדכן אותו מהשנייה שהוא יצא.
נורמליים.
אז אחלה אנשים שם ב-Enshrouded, וספוילרים לפרק הבא, כאילו, את Last Epoch קניתי ב-Early Access, ואם לא הייתי קונה אותו ב-Early Access, כנראה שלא הייתי משחק אותו השבוע, כי לא הייתי קונה אותו עכשיו. אז מבחינה הזאת, טוב שקניתי אותו ב-Early Access, למרות שלא שיחקתי בו ולא אהבתי אותו ב-Early Access, אבל נדבר על זה שבוע הבא.
נדבר על זה שבוע הבא.
כן. יהודה, אתה קנית לפני שבועיים כבר את Age of Wonders.
כן, אז אני אדבר, אני אשתדל לא למות באמצע, אם כן,
תאהבו אותי.
אז קניתי את Age of Wonders 4. אני לא זוכר אם שיחקתי את Age of Wonders עם הקודמים.
אני לא שיחקתי אף אחד.
אז או שהם שינו הכל לגמרי, או שפשוט כל המשחקי turn-based fantasy נהיו לי מישמש אחד גדול. בגדול המשחק מרגיש...
אני לא יודע אם
הם שינו... המשחק מאוד מרגיש כמו Heroes. יש לך גיבור.
אני לא יודע אם הם שינו לעומת Age of Wonders 3. אני ראיתי בחודש האחרון איזה 20-30 שעות של Age of Wonders ביוטיוב, ומאוד התלהבתי, ואז אני ויהודה דיברנו כזה, ושלחתי ליהודה מבצעים, ואז יהודה נשבר וקנה אותו, ואני לא.
יריב חזק.
אני פשוט היו לי דברים אחרים לשחק, זה לא שאני אתחיל חזק, אני לא באמת חזק. אז עד כמה שאני יודע, Age of Wonders 3 לא מאוד שונה, ו-Age of Wonders Planetfall, שזה המשחק האחרון שלהם, הוא כמעט בדיוק אותו דבר, רק סייפיי במקום פנטזי.
סייפיי.
כן.
זהו. אז זה משחק של פרדוקס, לטוב ולרע.
זה לא באמת משחק של פרדוקס, זה משחק שפאבלישד על ידי פרדוקס, החברה המפתחת היא לא פרדוקס.
נכון, אבל זה פרדוקס.
כן, זה המודל, זה המודל של פרדוקס.
זה משחק שכביכול יש לו מפות סיפור ומפת למידה ומפת זיבבי וכל מיני כאלה. אין סיפור, המפת למידה אומרת לך, אתה רואה? זה מכרה. אם תבנה מכרה על המכרה, תקבל דברים במכרה. אוקיי, מה כל שאר הדברים אומרים? יש חתיכת נבלה.
זהו, זה שוב פעם אחד המשחקים האלה שצריך לראות ביוטיוב לפני שמשחקים אותו.
בדיוק. אבל המשחק, למה אני אומר שהוא מאוד פרדוקס? הוא מאוד מאוד מזכיר את סטלאריס.
נכון.
איך? אתה בונה את הגזע שלך, ואתה בונה אותו ממש כמו בסטלאריס. איזה ביולוגיה, אני עושה את זה במרכאות, כי אני לא זוכר את השמות הנכונים לכל דבר, אבל זה בגדול אם אתה בני אדם, גובלינים, הכנס שם גנרי של גזע, פנטזיה אחר, ואז אתה מוסיף להם את הקלצ'ר, ואז אתה מוסיף להם איזה כל מיני דברים.
רגע, ואז, לפני כאילו, זה אני אזכיר, כי אחד מהיוטיוברים שראיתי התבאס על זה, אבל לדעתי זה טוב, כמו בסטלאריס, כמו שאתה אומר, הם מנתקים את ה... אני לא יודע אם קוראים לזה racial traits, נקרא לזה physical trait, biological trait, whatever.
כן, אני זוכר שזה משהו מדעי, כאילו, על הקם נתון לזה, כאילו, להתחמק מה...
הביולוג'יקל טרייטס של האנשים שאתה משחק, מנותקים מהאפירנס. לכל אחד מהאפירנס יש ברירת מחדל, אז לצורך העניין, לאלפים יש חושים חדים, whatever, אבל אתה יכול לשנות את זה, אתה יכול לעשות אלפים איך שאתה רוצה אותם שהם יהיו, אז זה מנותק לחלוטין. לגמדים יש, אנחנו טובים בלחיות תחת הקרקע, אבל אתה יכול לשנות את זה.
אז זה חמוד, אתה יכול ממש לשנות הכל, לבנות הכל, למנשקן את הגזע שלך שהוא יהיה הכי טוב בעולם, כמו סטלאריס, ואז אחרי שאתה בונה את הגזע, אתה הולך למפה, אז יש את המפת אינטרדקשן ושלוש מפות סיפור, אני מדבר על החבילת בסיס, כן?
רגע, שכחת דבר אחד חשוב, לפני שאתה מגיע לבחירת מפה, אתה בונה את המנהיג, והמנהיג יכול להיות הוף או הירו או וויזרד קינג, ובאחת הרחבות גם יש דרגון, וזה מגניב, כי הוויזרד קינג אתה יכול לעשות אותו בקטע, אתה יכול לבנות אותו כסאורון בתור מישהו מגזע אחר ששיאבד את הגזע שלך, אז אתה יכול לעשות וויזרד קינג ששיאבד את הגובלינים וכאלה, וזה נחמד. או להיפה.
ואז אחרי שאתה בונה את הכל, אתה מתחיל את המשחק את המפה, ואז זה קצת כמו סטלאריס מהבחינה של הסיפור מסופר על ידי המפה ואירועים שקורים בה. אתה הולך לזה מקום, אתה מוצא איזה עץ, שהוא וונדר טרי, ואז אתה הורג את הגובלינים ששומרים עליו, ואז כן. יפתח לך איזה דיאלוג, ואתה בוחר מה לעשות איתם, וכל מיני כאלה וזה, זה מאוד סטלאריס.
אבל המפה עצמה היא סיב.
המפה עצמה היא סיב, והמשחק עצמו הוא Heroes of Might and Magic.
כן.
יש לך צבא, גיבור, כאילו אתה מנהיג של הצבא, יש לו יחידות, ואתה מטייל במפה, זה טרנבייס, הקרבות הם טרנבייס. מה שלא הצלחתי להבין זה איך אני מחבר יחידות ביחד, כי זה מרגיש לי קצת מוזר שאני יכול שיהיה לי רק נגיד 5 יחידות של קשתים, במקום יחידה אחת של, בגודל של 5 יחידות קשתים, ואז יהיה לי צבא גדול יותר. כי ממש אני מגיע למקומות ש, הצבא שלי זה כוח 600, מעולה. הצבא שלו אויב זה 1200. איך אני אמור לנצח את זה?
הבנתי מה אתה שואל. זה מספיק פרוקסימיטי. אם אתה שם 3 צבאות בפרוקסימיטי של הקרב, הם כולם יצטרפו לאותו קרב.
כן, אז זהו, אתה צריך שיהיה לך כמה גיבורים שילכו איתך ביחד.
אתה לא חייב שבכל צבא יהיה גיבור.
כן, אתה לא צריך שיהיה לך לידר לכל צבא. כן.
אבל ככה, אתה צודק, זה קצת מוזר, כי יש מגבלת מקום לכל צבא, אז אם אתה רוצה להגיע לצבאות מאוד גדולים, כלומר, לכוחות מאוד גדולים, אתה צריך להביא כמה צבאות לאותו מקום, כן. ככה זה.
משהו שגם קצת מבלבל, כאילו, מבלבל, כי באתי במוד של Heroes of Might and Magic, Heroes of Might and Magic, כל יום אתה בונה בניין, בסוף השבוע אתה מקבל את כל היחידות שנוצרו. פה כל יחידה נוצרת בזמן שלה, כי זה משחק של פרדוקס, יש לך את המשאבים שאתה מייצר, ואז אתה מייצר, כל יחידה עולה נגיד קשת, נגיד עולה 8 משאבים, אתה מייצר 8 משאבים ביום, קיבלת קשת, אתה מייצר 4 משאבים ביום, תוך יומיים אתה מקבל קשת.
שוב, שוב, במקרה הזה זה עובד כמו סיב, וגם בקטע של יש לך משאב שונה למבנים ומשאב שונה ליחידות, ואם אתה לא אומר לערים שלך לעשות שום דבר, אז הם פשוט ממשיכים לצבור משאבים במקום שהם לא יעשו כלום.
שזה קצת בלבל אותי בהתחלה, כי לא ידעתי שזה מה שזה עושה באוטו, חשבתי שהוא יגיד לי, או, סיימתי לבנות יחידה, בוא תגיד לי לבנות משהו אחר, אז לא, הוא פשוט עובר, אני הולך לצבור משאבים.
לפני שנמשיך רגע, יש לך ניסיון בלשחק את זה עם קונטרולר?
לא.
כי שאלו בצ'אט אם כדאי לשחק בו קונסולה, אז התשובה זה שאין לנו מושג. אני לא ראיתי אף אחד שמשחק אותו.
גם אני לא. כאילו זה משחק טרן בייס, אז אני לא רואה סיבה שלא, אתה לא צריך...
זהו, בעיקרון אני לא רואה סיבה שלא, כי זה לא רק שזה טרן בייס, זה הכל הקס בייס, אז אין בעיה להזיז את ה... את ה, את ה, כאילו שלט על האקסים, נראה לי עובד, אבל אין לנו מושג, תכלס.
ולחלק גדול מהדברים שאתה עושה, אתה יכול לעשות undo. כאילו, אתה לא יכול להגיד לקשת שלך להתקיף מישהו, ואז הוא מפספס, אתה עושה, לא, עשיתי undo, נגעתי בקד שחור, סטופ כדור הארץ. לא. אבל אם הלכת למקום הלא נכון, אתה עושה שיט, אז אתה עושה undo, ואז אתה הולך למקום הנכון.
זה כן, אבל כן מבחינת הקרבות, אחד הדברים שהכי קיבלו שבחים במשחק הזה, זה האוטו ריזולב, א', הוא עובד טוב, וב', אם אתה לא מסופק מהתוצאה, אתה יכול לעשות ריטריי באטל וילחם בעצמך. אז מהבחינה הזאת,
אם המחשב... גם אם אתה משחק מיליון, אתה יכול לעשות ריטריי.
נכון, אתה תמיד יכול לנסות פשוט מחדש את הקרב. אז אתה לא יכול לעשות אנדו לתור בודד, כאילו לפעולה בודדת, אבל אתה יכול לעשות ריטריי לכל הקרב.
גם משהו שאהבתי זה שאין לי את זה את כל היחידות, אני משחק יחידות עם קשתים, אז יש להם, לכל יחידה יש מה הסיכוי שלה לפגוע, וקשת אם הוא מחטי יש לו סיכוי לפגוע ביחידות ליד, וזה היחידות שהוא יורה מעליהן, אז אם נגיד אתה שולח את הפרשים שלך קדימה והקשת שלך לא במקום גבוה, ואז כאילו אין לו יתרון מעל הקשתים, מעל הפרשים, אתה עלול לפגוע בפרשים שלך. אז זה מאוד נחמד. המשחק הזה באמת, הוא עשוי טוב, מבאס שהוא לא יותר טוטוריאלי, בגלל זה אני אומר, זה משחק פרדוקס. אני יודע שלא הם המפתחים, אבל יכול להיות שהם הולכים למפתחים, כי אני אומר, כי פרדוקס גיים, ואני אגיד, כן, good, we will sponsor you.
אני במקום מסוים חושב שהגישה של פרדוקס זה אל תשימו טוטוריאל, אנחנו גם ככה משלמים לחצי מיוטיוב לעשות סרטוני הדרכה על הדבר הזה, תשלחו אנשים ליוטיוב במקום. עכשיו ממש שלשום יוצאת הרחבה חדשה, כל היוטיוברים של משחקי ניהול, כל היוטיוברים שאני עוקב אחריהם של משחקי ניהול, העלו באותו יום וידאו על ההרחבה, מסביר לך את כל הפיצ'רים החדשים, וכל מה שיש, כולם שיחקו במפת סיפור החדשה, בשביל שתדע בדיוק מה קורה בהרחבה. אני די בטוח בשלב הזה שזה פשוט האסטרטגיה של פרדוקס.
אנחנו יודעים שזה האסטרטגיה שלהם, כי זה מה שהם עשו ב... פאק. לא Age of Empires, Crusader Kings, 3. שלפני שהוא יצא, הם נתנו את זה לכל היוטיוברים הכבדים, שבמשך איזה חודש לפני, כל יום אחד מהם עלה משחק עם אחד מהממלכות, ואז משהו כזה.
אז זה כזה, הם כבר בקטע של, אנחנו יודעים שהמשחקים שלנו מורכבים מדי, אנחנו נשים את זה במרקטינג בייל שלנו.
כן, אז זהו, אז כאילו כן, זה משחק פרדוקס, בגלל זה אני אומר, כאילו זה לטוב או לרע, זה משחק פרדוקס. המשחק יצא לפני איזה שנה וקצת, או שנה, אז הוא יציב, אוקיי? אני לא הולך, כאילו, אז הבדיחה שפרדוקס מוציאים באג עם גוי, די פסחה עם כמה משחקים האחרונים שלה, אבל כן, אני מאוד אוהב, אני אחזור אליו אחרי שאני אסיים את לסטיפוק, אנחנו נדבר על לסטיפוק שבוע הבא, מתישהו אני לא זוכר, אבל כן.
כן. עוד כמה דברים שאני אזכיר בחטף שהופכים את המשחק הזה ממש מגניב, כל ה-Research Tree זה בעצם Tomes of Magic שבוחרים כל מיני דברים, וחלק מהם זה דברים פסיביים, חלק מהם זה קסמים אקטיביים, ואז אפשר להטיל את הקסמים או במפת עולם, או שזה קסמים שמטילים אותם בקרבות, ויש אפיניטי, יש 6 אפיניטיז או 8 אפיניטיז, אני לא זוכר, שנותנים סוגים שונים של מג'יק, אז נגיד האלה עם הנקרומנסי, אם אתה חוקר את הדברים של הנקרומנסי, נפתחת מכניקה חדשה של סול קולקטינג, ואז אתה, במקום להשתמש במנה על דברים, אתה משתמש בסולס, וזה מגניב, ועם כל הריסורסים, כל הטומס אוף מג'יק, יש רייס טרנספורמיישנס, אז לאורך זמן אתה יכול להפוך את האלפים שלך לאלפים שהם גם, לא יודע, יצורי יער, יש פיי טרנספורם, או כל מיני דברים מגניבים כאלה. ומה עוד רציתי להזכיר בנושא הזה? יש מפת תת-קרקעית, יש אנדרדארק במשחק, כולם שונאים אותה, אבל היא קיימת... כל מי שראיתי משחק לא סובל את האנדרגאונד, הם בדרך כלל כשהם בונים מפה חדשה, הם עושים small underground, כדי לא להתעסק עם האנדרגאונד. זהו, וכמו שיהודה אמר, יש עולמות שמוכנים מראש, שאפשר לשחק בהם, ויש גזעים שמוכנים מראש, וכמו שאפשר לבנות גזע חדש משלך, אפשר גם לבנות עולם חדש משלך, ולתת להם כל מיני modifiers, וחלק מהmodifiers יהפכו את המשחק לקשה יותר, חלק סתם ישנו אותו באיזושהי צורה, ישנו את החוקים של חלק מהדברים. משחק ממש מעניין. זה שילוב מאוד מאוד מעניין של אלמנטים אסטרטגיים ממשחקים שונים. זה נחמד.
מה שלא בדקתי זה קהילת המודים של המשחק.
ראיתי אנשים משחקים עם מודים, אבל לא התעמקתי יותר מדי.
כי סטלאריס ידוע ב-overhaul modding הענקים שיש לו, סטאר טרק, סטאר וורס, דיון, כל מיני דברים כאלה, אז זה מאוד מעניין.
וגם, אתה יודע, גם קרוסיידר קינג זה לגיים אוף ת'רונס, ומיי ליטל פוני.
כי תמיד יש מיי ליטל פוני.
אני לגמרי יכול...
הקהילת פה גם.
זהו, אני לגמרי יכול לראות את המשחק הזה עושה total mod, total conversion ל-Lord of the Rings. זה כאילו זה קלאסי.
אתה יודע מה אני רוצה? אתה יודע מה אני רוצה? אני אבדוק אחר כך אם יש.
מה?
Warhammer Fantasy.
כן, זה גם קלאסי. Warhammer Fantasy לשים את זה, זה גם קלאסי.
Warhammer Fantasy בעולם הזה, כי Warhammer זה הכי turn base.
כן, כן, לגמרי.
אז... ונראה לי שזה יהיה קל יחסית לבנות את הגזעים השונים, כי אתה בונה כל גזע איך שבא לך.
תשמע, אתה אפילו לא צריך מוד בשביל זה, אתה יכול לבנות את כל, אתה יכול לבנות לעצמך 8 גזעים של וורהמר, ולפתוח משחק חדש שאתה מגדיר
שהגזעים האלה. אבל אם מישהו עשה את זה כבר, ובאמת יש כן נגיד בעיצוב שלהם, ועשה את המפת עולם של...
מהבחינה הזאת, כן, מהבחינה הזאת. מהבחינה הזאת, כן.
אגב... ומתחשים מתאימים וכאלה, אז כן.
אוקיי, בסדר, אתה כן צריך מוד, סבבה. אגב, אחד הפיצ'רים המגניבים זה שכשפותחים משחק חדש, אפשר להגיד למחשב לג'נרט את כל האויבים מאפס.
כן.
ואז כל פעם שאתה משחק, אתה משחק עם גזעים שלא ראית בשום שלב.
כן. רנדומייז מי.
כן, רנדומייז. וזה מוסיף מלא... עכשיו אני רוצה לקנות את המשחק, פאק. טוב, יאללה.
תראה, הרחבה החדשה יוצאת עוד כמה חודשים, פרדוקס ידועים בזה, כשיוצאת הרחבה חדשה, הם עושים מחירי שחיתות לדברים הקודמים.
כן.
כן, הייתי מחכה קצת. אמר זה שלא יכל לחכות וקנה אותו. בדיוק. בשביל את הפרוטוקול קניתי אותו ב-48% הנחה, כן? זה לא כזה רע.
שמע, כבר בשנייה הזאת הוא בסייל בהמבל ב-30%, הוא עולה ב-$35, ואם אני אלך is there any deal? בטח אני אמצא עוד משהו. טוב, יאללה, מספיק. בואו נצלם את הפרק הזה. ייבשנו את גיא עם הדיבורי האסטרטגיה שלנו.
גיא,
יש מי הכל? רובם.
לא יודע מה זה אסטרטגיה.
אינו.
טוב, אז בואו נדבר.
אסטרטגיה זה שאתה מקרח קלף ואתה שם אותו במקום הנכון. לא, סתם, עזוב.
אתה משחק, מה, אתה משחק טאור דיפנס, טאור דיפנס זה לחלוטין תת ג'אנר של ריל טיים סטרטג'י. זה נוצר, מה, זה נוצר מוורקראפט, זה נהנה. טוב, בוא נעשה ציפיות לעתיד, אז אתה מוזמן להתחיל עם ציפיות לעתיד.
טוב, אני בתכלס אגיד מה שרשמתי, כאילו אני מתכנן לשחק באלדייברס, כי כולם מדברים על זה נונסטופ, אבל...
שיחקת בראשון?
לא, אבל אני יודע ש... פשוט אני עשיתי את עמית, את עמית אתה מכיר, את עמית בשארי.
כן.
אז אנחנו חברים טובים, ואני כאילו אמרתי, טוב, כאילו דיברנו על זה ביחד, אז אמרתי, טוב, אני אקנה לך את האלדייברס 2, ואז כאילו אמר לי, תקשיב, תודה רבה שקנית, אבל אני לא בטוח שיש לי זמן לשחק עכשיו. אז עצרתי עם לקנות לעצמי, כי כאילו אני לא אשחק עם עצמי, זה יהיה די מוזר. אני אחכה, ונראה לי שהשבוע אני בעיקר אשחק פאבג'י. סורי, חזרתי לזה.
אם אתה נהנה, אין מה להצטער.
קצה לקצה, כן.
כאילו בעיקרון אתה יכול לשחק עם המאץ'מייקינג שלהם, וזה בסדר. למרות ש...
אני לא מאמין במאץ'מייקינג.
טוב, אני בדרך כלל, גם כשאני משחק מודליפר, אני בדרך כלל פשוט משחק פיק-אפ גרופס וזהו. עוד שראיתי כתבה, ראיתי טיק-טוק היום, מאוד מעצבנת, על זה ששחקני הלדייברס מעיפים מקבוצות אנשים שלא עוקבים אחרי המטה.
אני לא יודע אם אתה, אם אני...
יש מטה?
מתברר שיש מטה.
אוקיי.
כן, מה גיא? מה רצית להגיד?
אני אומר, אני לא אענה לך בהקשר לזה, אבל בהקשר לתפקיד הקודם שלי, זה שבדרך כלל מדבר על באטל רויאלס, אז בבאטל רויאלס, כשאתה כן מסתמך על מאץ'מייקינג, ואתה נופל על כל מיני רנדומס, יש לך תמיד עם המזל של, או לא, לא יודע אם זה המזל שלי, אבל תמיד אתה נופל עם אנשים, שאתה כזה, אלוהו, ואף אחד לא עונה. וכאילו במשחקים מסוג כזה, אני לא שחקתי אל דייברס, אז אני לא יודע, אבל במשחקים מסוג כזה, כשאף אחד לא עונה לך, זה כאילו מרגיש כמו הקיץ של אבי הגרסה הדיגיטלית, אז אני לא...
טוב, אני אהיה פה בתור הנציג שלא הולך לדבר עם אף אחד כשאני אשחק בזה.
אז אוקיי.
אני בשביל הפרוטוקול, אני מציג את עצמי, אני אומר, היי, nice to meet you all, ואז אני שואל, are we a talking group or are we a quiet group? ואז כזה, לפי זה אני זורם.
אני לא מחובבי ה-voice chat במשחקי אונליין, אבל אלדייבר ספציפי זה משחק PVE, אני לא רואה כזה צורך לדבר עם אנשים.
כן, בטח לא במשחקי קורפ.
בטח פשיסטיות שלכם אם לא אתם מדברו אחד עם
שני. בטח לא במשחקי קורפ, לא שווה לדבר עם אנשים.
לא, מה זה משחק קורפ? לכולנו יש את אותה מטרה, זה מסומן על המסך, צריך לראות ולהרוג דברים. That's it. That's the game. אבל בסדר, לא חושב. אני שוקל לקנות, כאילו יש לי כסף בפלייסטיישן, אני שוקל לקנות אותו לקונסולה. אני שיחקתי באלדייברס הראשון, אני ציינתי כמה פעמים, לדעתי גם דיברנו על הפודקאסט, אני ציינתי כמה פעמים שהוא האדפטיישן הנאמן ביותר לסטארשיפ טרופרס שהיה אי פעם, ואני מדבר על הספר, מהבחינה שאשכרה היו באטל סוטס באלדייברס הראשון. בשתיים הם כרגע לא עשו באטל סוטס. זה כנראה יהיה בעדכון עתידי, גם Battle Suits וגם Vehicles. אני מבין למה הם לא עשו את זה בשלב הזה, כאילו, כי Helldivers 1 היה משחק top-down twin-stick shooter, ופה הם עברו להיות third-person shooter, ולעשות Vehicles לסוג כזה של משחק זה עניין שונה לחלוטין, אז אני מבין למה הם משאירים את זה לעדכון עתידי, אבל זה מוריד טיפה לא יודע איך לקרוא את זה, מהקטע של המשחק מבחינתי, אבל אין ספק שהם הלכו, הם נשענו הרבה יותר לתוך האדפטציה של סטארשיפ טרופרס, הפעם לתוך הסרט, ברמה שהווידאו פתיחה של המשחק נראה כמו וידאו מתוך הסרט.
הוא הרבה יותר קומדיה פשיסטית עכשיו.
כן, הוא היה באותה מידה של קומדיה פשיסטית באחד, אבל באחד מבחינת כאילו כל ה... כל הכלי נשק והיחידות וכולי, זה היה הרבה יותר ספר מאשר סרט.
תמיד הרגיש לי שהסרט הרבה יותר קומדיה פשיסטית מהסטירה הפשיסטית של הספר.
כן, כי הספר לא ניסה להיות סטירה של אותם דברים של הסרט, כי הוא נכתב בשנות ה-50. אז הוא היה סטירה, הוא פשוט היה סטירה על משהו אחר.
בדיוק, אבל לא, הוא הרגיש יותר סטירה מקומדיה, הוא היה פחות
on the known. הספר לא קומדיה בכלל.
כן.
כן.
זה מה שאני אומר, שהוא יותר, הספר יותר סטירה מקומדיה.
כן, לחלוטין. ליודה ואני יש אותם ציפיות, אנחנו משחקים last epoch, זה כבר לא בעתיד, זה בהווה, אנחנו פשוט דחינו את זה לפרק הבא, אנחנו הולכים להביא את עומר, וכמו שעשינו פרק דיאבלו, אז אנחנו הולכים לעשות פרק last epoch.
כן, רק בשביל הפרוטוקול, שלושתנו קנינו את המשחק בשלבים שונים של ה-early access שלו, שלושתנו היו לו חוויות שונות במשחק ב-Early Access 3, אנחנו נדבר על זה, ושלושתנו לא יכולים לשחק בו ביחד כי השרתים לא קיימים.
כן, זה...
אז היו לו חוויות אופליין שונות במשחק.
אכן, עם בגים שונים ומשונים. טוב, זה היה נחמד מאוד, סיימנו לפרק 18, כן, 18-12, למה התבלבלתי? זה אכן 18-12. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר ISO.me, תודה למי שהיה איתנו בצ'אט המאזינים בשידור החי, וזה הכל הפעם, על הפעם הבאה. להתראות!
להתראות!
ביוש!